יש איזו סוגיה שדילגתי עליה, והוא ביקש מאוד שאני אתייחס אליה, אז אתייחס אליה. זה השורות הריקות. השורות הריקות, כן. זאת אומרת שבין ספר בראשית לספר שמות יש ארבע שורות ריקות. כן? מה? ראית את זה בקריאה של הבוקר. לא, כי ראית בין בראשית לשמות. נכון, אמת, אמת. צודק אתה. וכן, יש ארבע שורות ריקות בין שמות לויקרא, וגם ארבע שורות ריקות בין ויקרא לבמדבר. סך הכל? אני חוזר. ארבע בין בראשית לשמות, ארבע בין שמות לויקרא, וארבע בין ויקרא לבמדבר. סך הכל? כל הכבוד. השתים עשרה שורות. אומר רבנו סעדיה גאון ובשם רבנו היי גאון, שזה המקור לזה שכותבים 12 שורות בגט. כותבים גט, כותבים אותו 12 שורות. בעיקר הדין זה קשר גם ביותר ובפחות, אבל ככה המנהג. והסיבה לכך, בגלל 12 שורות ריקות שבתורה. מה זה קשור לעניין? מה עושה הגט? הוא קורט, מפריד. אז איפה מחפשים הפרדה בתורה? בארבע שורות הריקות. ואז מה עם ארבע שורות נוספות שיש בין במדבר לדברים? אומר רבינו תם, זה לא נחשב. למה? מפני שאינו אלא חוזר ושונה את מה שכתוב למעלה. המשנה תורה, כאילו זה לא רציני. למה זה לא רציני? הוא רק חוזר ואומר מה שהיה מקודם. אז לא נספור את השורות הריקות שיש במדבר לדברים. נשמע משכנע? זה בערך כמו לכאורה, שאומרים ששבת בגמטריה צ'ונט. ואם זה לא יוצא, אז תוסיף עוד קצת צ'ונט. כן? אז זה... אז זה בערך הרמה לכאורה של הדברים האלה, וזה דברים שנאמרו על ידי גאוני עולם, לא סתם נאמרו. לכן אנחנו צריכים להבין למה הם מתכוונו. פשוט מאוד. איפה מוזכר גט בתורה בכלל? גירושין. וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה ושלחה מביתו. עכשיו, הדבר הזה כתוב באיזה ספר בתורה? בבראשית, שמות, ויקרא במדבר ודברים. ספר דברים. לא בדברים. אין שום מקום אחר בתורה שמוזכר ספר כריתות. אז עוד יותר תמוע. אתה אומר שספר דברים אינו אלא חוזר ושונה מה שכתוב למעלה, ולכן אתה לא מוסיף את השורות שלו בגט. כשגט אינו כתוב אלא בספר דברים, ואתה אומר שאינו אלא חוזר ושונה מה שכתוב למעלה. זה מגדיל את התמיהה, לא? הבנתם את השאלה שלי? אה, חי, הבנת? יפה, שמח אני. הבנת, יונת? הבנת? הבנת? תשובה. איפה זה כתוב גט בתורה? תשובה, בשורות הריקות. כלומר, האפשרות שיהיה הפסק של ההשפעה בין איש לאישה, דבר הזה לא יכול להיות. במיוחד שיש פה קושי גדול. למי ניתנה התורה? לכל עם ישראל. מי חייב בלימוד תורה? הגברים, לא הנשים. נכון? אז מאיפה אישה תקבל תורה? ואיך בעלה? ייתכן יהודי שאין לו קשר לתורה? לא ייתכן. אם כן, איך ייתכן לגרש אישה? כן, זה לא יכול להיות. מה, לנתק את האישה? אפשר לנתק אותה ממקור חייה? היא עוד לא התחתנה עוד פעם. בבית אבי תקבל מאה. בית אבי מת.
מאחים.
מאחים, אין לה אחים.
מסכנה.
מסכנה, אז איך זה יכול להיות?
סליחה, אם היא מתגרשת, זה אומר שפתאום אין לה חיים עצמאים, מה קרה עד אז?
אין לה תורה. אין לה תורה. אין לה תורה.
בסדר, אבל היא התגרשה במועד מסוים, היא חייתה קצת להתחיל.
לפני כן היא הייתה את זה בבית אביה. לפני כן היא קיבלה תורה מבית אביה.
מכון אורה, תלך למכון אורה.
זאת המציאות, מה אני אעשה? כן? עכשיו, יש פה בעיה אם כן, איך זה יכול להיות? לכן, חייב לי, הוא חייב לתת לה כפיצוי את התורה. יוצא לפי זה שמתן הגט, הוא לא סתם גט, זה מתן תורה. הוא נותן לה את החלק של האישה הגרושה בתורה. איפה החלק של האישה הגרושה בתורה? בשורות הריקות. שם התורה נתנה אפשרות של קריטות. יוצא לפי זה, שכאשר כתוב בספר דברים, וכתב לה ספר קריטות, באמת באמת אינו אלא חוזר ושונה מה שכתוב למעלה. איפה זה היה כתוב? בשורות הריקות. הוא נתן לה, אז יש לה חלק בתורה, יש לה מתן תורה שלה. אגב, יש אפילו דיון בגמרא במסכת גיטין לגבי אדם שנכנס לבית הכנסת, מוציא ספר תורה מהארון ונותן לאשתו, סליחה, יש לך משהו לא ברור? אל תשאל אותו, תשאל אותי. משהו לא ברור?
כן, מה זה השורות הריקות?
מה זה השורות הריקות? יפה, טוב שאתה שואל אותי. השורות הריקות זה בין כל חומש וחומש בתורה, יש בסוף ספר בראשית, יש ארבע שורות ריקות, ואז מתחילים את ספר שמות. אחר כך יש ארבע שורות ריקות בין שמות לויקרא, וארבע שורות ריקות בין ויקרא לבמדבר. סך הכל 12 שורות, וזה המקור לכך שקודמים 12 שורות בגט. אוקיי? עכשיו נשאלת השאלה, מה עם ארבע שורות נוספות שיש במדבר לדברים? אתה רואה שעכשיו אתה מבין? בלי לשאול אותו. שאל אותי? זה יותר טוב. אז יש ארבע שורות בין במדבר לדברים, מדוע לא סופרים אותם? אומרים בעלי התוספות בשם הגאונים, כי ספר דברים אינו אלא חוזר ושונה מה שכתוב למעלה. תמיהה גדולה. איך יכול להיות ספר דברים אינו אלא חוזר ושונה מה שכתוב למעלה? הלו, כל העניין של ספר קריטות של הגט כתוב רק בספר דברים. הסבר, בעצם ספר קריטות כתוב לפני כן בתורה. איפה הוא כתוב? בשורות הריקות. כי ברגע שאדם מנתק את הקשר בינו לבין אשתו, לכאורה הוא מנתק אותה מן התורה, שהוא דבר בלתי נסבל. לכן הוא חייב לתת לתורה בתור המשך חיות אחרי גירושיה, ואת זה נותן ב-12 השורות הריקות שבגט, שהם 12 שורות הריקות שבתורה, שבגט. יוצא לפי זה שכשספר דברים אומר וכתב לה ספר קריטות, אינו אלא חוזר ושונה מה שכתוב למעלה בשורות הריקות. ברור? כל זה ברור עכשיו? יפה. אם היית נכנס מתחילת השיעור, בכלל לא הייתה הבעיה כזאת. מה? למה? עכשיו, יש ברייתא במסכת גיטין שדנה בשאלה, אם אדם נכנס לבית הכנסת, מוציא ספר תורה מן הארון ונותן אותו לאשתו ואומר, הרי זה גיטך. אז הברייתא אומרת, אינה מגורשת. מה? זה מה ואמינה בכלל, זה מדהים, כן? הגמרא חושב, הברייתא חשבה שאולי לתת ספר תורה זה גט. מסבירים למה? בגלל שכתוב בתורה, כתובות המילים ספר קריטות. אז הוא נתן לה, וכתב לה ספר קריטות ונתן בידה. אז הוא כותב בשבילה את הספר תורה הזה, הוא נותן לה ספר תורה, לכאורה יצא ידי חובתו. אז הוא נתן לה, לא כתוב שמו, שמה, זה לא לשמו, לא לשמה, וכו' וכו'. אבל זה מעניין שעצם מה ואמינה. זה מראה שיש יחס ישיר בין מתן תורה לבין גט. אוקיי? עד כאן. מה אתה אומר, זה דחוק? מה דחוק?
לבוא להגיד, להאמין אוקים כאן, שהשורות הריקות, וכחסות תגיד וזה, ראינו דברים שכאילו יוצא הזכות כזה. אישה ירחם בא ליעקב, תן לי בנים. אז מה, כבר לא היה לנו תורה. אז הייתה עדיפה להתגרש ממנו.
סליחה, קראת את המשנה הראשונה של מסכת קידושין? בוודאי. כתוב, האישה נקנית בשלוש דרכים, וקונה, מה המשך?
את עצמה.
את עצמה בשני דרכים. נכון? איך היא קונה את עצמה? בגט ובמיתת הבעל. משמע שהיא קונה את עצמה. יש קניין. אז זה לא רק חובה, זה גם זכות.
בסדר, גם זכות, אבל האמת את זה בצורה כזאת שהשורות הריקות גט...
ברור.
אם למשל הפרשה שבה הכריז תומה. ראינו שזה מה השפילה.
נכון. ופה זה פתוח שבפתוח.
וזה חיובי.
נכון. פה זה, מה זה פרשה פתוחה? זה סוף. אז זה מה שאני מסביר לך. לא יכול להיות שהתורה תיתן מקום לניתוק מוחלט של אישה ממקור התורה שלה. כיוון שמקור תורתה זה בעלה, ובעלה מגרשה, זה דבר שהרי לא יכול להיות. חייב להיות פיצוי. מעצם הגירושים זה דבר רע. אבל זה שזה נעשה לידי מתן תורה זה דבר טוב. הרי גירושים היו עוד לפני שידעו לכתוב, נכון? נכון, הרי אברהם כשהוא משלח את הגר זה בלי ספר, נכון? זה בלי ספר. זאת אומרת ש... עצם הרעיון של גירושין הוא קדום. אבל זה שהגירושין נעשה עם גט, זה חידוש התורה חידשה. נכון? עכשיו, מדוע התורה חידשה את החידוש הזה? מה רע במה שקדם לזה? מה שרע במה שקדם לזה, זה שאין פה מתן תורה. זהו, זה הכל. אז זה לא דחוק בכלל.
לכאורה, כל העניין של הגט מתייחס בעצם רק לתורה עצמה, ולא ליחסים בין הבעל לאישה.
היחסים בין הבעל לאישה מזמן מקולקלים, עובדה שהוא מגרש אותה. לא, למה? למה?
לכאורה, אם היה לה חלק בתורה, אז לא היה גירושים, היינו קתולים. חס ושלום.
לא, אם היה לה חלק בתורה, אז הגירושים היו בלי גט. בסדר, בבקשה. לא מחשיבים את ארבע שורות הנוספות, אומר התוספות, כי אינו אלא חוזר ושונה מה שכתוב למעלה. כן.
לומר שבלי בעלה היא מנותקת מהתורה, הרי היא לא חיה לבד בגועה, היא בתוך עמה.
אבל היא לא חייבת בלימוד תורה.
נכון, אבל יש השפעה סביבתית, היא הרי לא חיה לבד, היא יש לה תמיד קרובים, חברים וזה.
כן, יש השפעה סביבתית.
יש לה את כל הדעת שהיא קנתה במשך חייה, אז פתאום היא לא שווה כלום.
לימוד תורה זה לא מפסיק לרגע. מה שאדם קנה כל ימי חייו זה לא מספיק. גם אחרי כל מה שאדם למד כל ימי חייו, הוא חייב עוד להמשיך ללמוד. שואל הרמב״ם, עד מתי חייב אדם ללמוד תורה? מה התשובה?
עד יום מותו.
כי חייך ואורך ימיך. טוב, ובכן, אחרי שגמרנו את החובות שלנו בנושא השורות הריקות שבתורה, אנחנו יכולים להמשיך במבוא לתורה שבעל פה. מה?
אם התורה שייכת באישה, אז יש לה את האפשרות להגיע לזה גם בלי הבעל. אם לא שייכת בעל, זה לא שייכת בעל, נגמר הסיפור, זה לא חייבת ולא כלום. אי אפשר לבוא לומר למישהו, תשמע, יש לך שייכות במשהו, אבל אתה לא יכול להגיע למצוא את מישהו אחר.
יש לי שאלה אליך, גוי, מותר לו ללמוד תורה? גוי, מותר ללמוד תורה?
הוא לא ללמד אותו, מותר לו ללמוד, מה?
מה ששמיד
לב? אסור.
אתה לבד?
כן.
שהוא יפתח תורה?
כן. אסור. אסור. גוי שלמד תורה חייב מיתה. רגע, שאלה נוספת. אישה שלמדה תורה, זה בסדר? זה בסדר. אז אתה רואה שיש הבדל. יש שניים שלא חייבים, אבל אחד לא חייב עד כדי שזה אסור לו. השני לא חייב ומותר לו. מותר לה יותר, נכון.
עכשיו אתה
מעלה
עוד שאלה. אם אסור לגוי ללמוד תורה, אז איך זה מסתדר עם חזון הנביאים שכל אומות העולם בסופו של דבר יבואו אל היהדות?
נכון.
אז איך הם יבואו ליהדות בלי ללמוד תורה?
אתה שואל, אם ככה, אז מעורר עוד שאלות. מה יהיה אם חזון אחרית הימים יבואו ללמוד וכו'? כתוב, והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה להר השם, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. לכאורה, זה סותר לחלוטין את ההלכה שאומרת שאסור לגוי ללמוד תורה. הכיצד? שאלה גדולה. אבל יש להשיב על זה. להשיב על זה, מה? נכון, זה החילוק. אבל זה קשור ללימוד של הלכות מלכים, שלמדנו פה פעם, יש אפילו דיסקים למטה באינטרנט, אבל הרמב״ם מחלק בין שני סוגי לא יהודים, יש גוי ויש בן נוח. גוי אסור לו, בן נוח מותר לו. אבל זה עוד דברים שצריך להרחיב בהם, מהי בדיוק התורה של אומות העולם, איפה יש תורה, איפה אין תורה, תורה בגויים אל תאמין, חוכמה בגויים תאמין, אבל זה לא הנושא של השיעור כעת. אם כן, אני חוזר, כן. אתה אומר, לא, אני גם, אני נהנח בגלל שאני רוצה להמשיך בנושא, אבל טוב, נו. האישה היא חלק מעם ישראל. היא יכולה לברך בבוקר, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. נכון? אז היא שייכת לתורה. עכשיו, כל אחד יש לו אופן השייכות שלו לתורה, באופן אחר. יש מי שזה על ידי הלימוד, יש מי שעל ידי בעלה, יש מי שעל ידי התבשמות, יש כל מיני אופן.
נשאל שאלה שאולי קצת לא קשורה. מה עדיף, אישה שלוקחת מתורת בעלה או אישה שלומדת לבד? יכולה אישה שלומדת לבד הרבה יותר טוב.
האם יותר טוב אישה שלוקחת מתורת בעלה או אישה שלומדת לבד? האפשרות הראשונה כמובן.
שלוקחת מתורת בעלה?
בוודאי. טוב, אבל זה לא, כפי שאמרת, זה לא הנושא כעת. אז אם כן, אנחנו נמשיך, עוד מעט אני אקבל עוד מעט מיילים מכל הפמיניסטיות שבעולם, וקשה לי להתמודד עם זה. טוב, אז אנחנו ממשיכים עכשיו במבוא לתורה שבעל פה. לא רק פמיניסטיות, גם פמיניסטים אני מקבל. כן, היום יש איזה מין הנחה כזאת. התלמוד נכתב על ידי גברים. לכן כל ההלכה היא גברית, וצריך לשנות את זה. אם בענייני נשים תפסוקנה נשים, אז תראה שהעולם יהיה יותר טוב. כן. כלומר, לא מובן. איך יכול להיות שגברים פוסקים הלכות לאישה? לא בסדר. ולכן צריך באמת להסיק מזה מסקנות מתבקשות, שמי שאיננו ג'ינג'י לא יפסוק הלכות עבור ג'ינג'ים. מה פתאום? כן? טוב. ובכן, הוא קר מדי, תשמע. קר מדי. כן. כן. עכשיו קצת, זה, לא. משהו באמצע כזה, אתה יודע. זה בסדר. ככה, יפה. טוב, אנחנו ממשיכים במבוא לתורה שבעל פה, ואנחנו בתקופת בית שני, נכון? זוכרים שאנחנו היינו בתקופת בית שני? אפילו ציירנו ציור יפה למדי על הלוח, המתאר את ציר הזמן של תקופת בית שני. אז אני חוזר בקצרה על הדברים, כי זה דברים חשובים. יש לי מישהו כיפה? השיעור הזה להצגה הכי טובה
בעיר.
טוב. מבחינה שלטונית בארץ ישראל בימי בית שני. שולטים בהתחלה הפרסים, אחר כך אלכסנדר לתקופה קצרה, אחר כך היוונים. היוונים זה מתחלק לשתי תקופות. בית תלמי, ובית סלבקוס, אחר כך חשמונאים, אחרי זה רומאים. התקופה הפרסית זה פה, באמצע התקופה הפרסית נבנה בית שני.
חשמונאים
זה עצמאות? כן, ודאי. ובסיומה של התקופה החשמונאית זה חורבן. בית שני. עכשיו, התקופה החשמונאית גם היא מתחלקת לשניים. זה ממש פרופורציונלי. החלק הראשון זה התקופה החשמונאית נטו. התקופה השנייה זה מה שנקרא בית הורדוס. בית הורדוס. גם זה נחשב לבית חשמונאי מבחינה מסוימת, תקופה של 206 שנים, כשבתקופה של בית הורדוס, לזמנים מסוימים, גם אין מלך יהודי בישראל, יש לפעמים נציבים רומאים. על כל פנים, באופן פורמלי, ממשיכים את תקופת מלכות ישראל עד החורבן השני. זה פחות או יותר מה שקורה. מבחינת תורה שבעל פה, מה מתרחש בתקופה הזאת? מבחינת תורה שבעל פה, התקופה הפרסית, גם לפני בניין הבית, היא תקופת אנשי כנסת הגדולה, דיברנו על זה בהרחבה. התקופה של אלכסנדר היא תקופתו של שמעון הצדיק, שהיה מי שיירה כנסת הגדולה, ובימיו בעצם נחתם התנ"ך. אין יותר תנ"ך, זהו, נגמר. והתקופה של בית תלמי, בית סלבקוס והחשמונאים ובית הורדוס, כל התקופה הגדולה הזאת, עד סיום בית עד חורבן, לא, לפני כן, עד סוף התקופה החשמונאים, לא כולל בית הורדוס, אם כן, בית תלמי, בית סלבקוס והחשמונאים, התקופה הזאת נקראת תקופת הזוגות. בסדר? אתם איתי? טוב. מי האנשים הפועלים בתקופת הזוגות? האחד, שמו אנטיגנוס או אנטיגונוס, איש סופו. אנטיגנוס איש סופו. ואחר כך הזוג יוסה בן יועזר ויוסה בן יוחנן. זה מסתיים עם הרדיפות של בית צלבקוס. כלומר, כל זה קורה בתקופת בית תלמי, בתקופת בית צלבקוס, לא, גם בתחילת בית צלבקוס, אבל בקראת הסוף, יוסה בן יועזר נרצח בזמן הפרעות נגד היהודים של אנטיוכוס, ושותף להריגתו, כלומר, נוכח בהריגתו, דודו, שהיה מתייוון, ושמו אלקימוס. מה? אומרים שהוא היה, שהוא כנראה הכהן הגדול אלקימוס, והגמרא הוא מכונה בשם יקים. יקים, אלקימוס, אולי אותו דבר. יקים איש צרורות, כן. אני חוזר על שאלתך. האם ניתן היה הרבה לי הוא לא עם אנטיגנוס? תשובה, לא.
אז מי הזוג של אנטיגנוס?
מי הזוג של אנטיגונוס? תשובה, אין. זה גם באופן פורמלי, זוגות. מסביר המהר"ל, שבכל הזוגות היה אחד שמצד החסד, השני מצד הדין. אנטיגנוס הוא שניהם ביחד. אנטיגונוס, שניהם ביחד. ולכן הוא גם אמר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס, שזה צד האהבה, והוא עושה, והיא מורה שמיים עליכם, מידת הדין, מידת הדין. בסדר?
שמעיה
ואבטליון. שמעיה ואבטליון. מעניין, עוד לא כתבתי אותם. איך אתה יודע על קיומם? בסדר. טוב, אז יוסה... כן. אז יוסה... מה? הוא היה פה שנה שעברה. שנה שעברה לא קצת שיעור כזה. את השיעור הזה אני מעביר בערך כל שנתיים. כן. אז יוסה בן יועזר ויוסה בן יוחנן הם הזוג הראשון מבין הזוגות, ובסופו של דבר הוא נהרג, יוסה בן יועזר. אחר כך כבר אנחנו מוצאים זוגות מתקופת החשמונאים. מה זה זוגות אגב? זוגות הכוונה שני ראשי העם, אחד נשיא הסנהדרין והשני אף בית דין בסנהדרין. באותה תקופה, מבחינת ההלכה, זו תקופה מאושרת, יש אחדות. דבר שהוא לא כל כך קל. אבל ברוך השם, כל פעם שהייתה מחלוקת, היו עומדים למניין ופוסקים את ההלכה. לא מסתבכים יותר מדי.
זה כל כך אידיאלי, כן, אבל אינפורמציה, כי כל זה באמת היה.
לא, לא, זה כך היה. לא בדיוק שווים, אבל הסתדרו בסוף, מה נעשה? עכשיו, מי יש לנו אחרי זה? כן. יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי. איפה זה ארבל?
ליד
טבריה. כלומר, יש לנו גם אנשים מהגליל. זה מעניין, כי באותם הימים, הרי הממלכה החשמונאית לא התפשטה מיד אל הצפון. אבל יישוב יהודי בגליל כבר היה. כשאנחנו קוראים בספר עזרא ונחמיה על שבי ציון, מדברים רק על אזור יהודה. אבל בהמשך גם כן התיישבו בגליל, כשבין יהודה לגליל מה יש? השומרונים. השומרונים שיבו מעין טריטוריה עצמאית. בימי בית שני הגיע המצב לידי כך שהיה מיליון שומרונים בארץ. לא יודעת איזה מצב קשה זה היה. ביהודה יהודים, בגליל יהודים, באמצע שומרונים. בסוף נפטרה הבעיה, וזה לקח הרבה זמן. טוב. אחר כך יש לנו יהודה בן טבעי ושמעון בן שטח. טוב, יהודה בן טבעי, נשיא, שמעון בן שטח, מי הוא שמעון בן שטח? הוא האח של המלכה, אלכסנדרה, שלום ציון. כן, שלום ציון אלכסנדרה, היא אחותו של שמעון בן שטח. זו תקופה מצד אחד יפה, מצד שני בעייתית. כלומר, ינאי אלכסנדר באיזשהו שלב הפך להיות צדוקי ורדף את הפרושים. אבל שלום ציון הייתה פרושים, הייתה פרושית ורדפה את הצדוקים. אחר כך כשמתה גם שלום ציון, אז היו להם שני בנים לינאי ושלום ציון. ושמם הורקנוס ואריסטובולוס. מה הם היו, פרושים או צדוקים? אחד אחד. אחד פרושי, שני צדוקי. מה הם עשו ביניהם? מלחמה. עשו מלחמת אחים. כתוצאה מזה קרתה איזושהי תקלה. למה? הורקנוס שלח מכתב לפומפיוס. פומפיוס הרומאי הסתובב באותם הימים בסוריה. כבש את סוריה. אמר לו הורקנוס, תשמע, יש לי בעיה עם אח שלי. די. זה השם התברך, התחדשו השידורים, ואנו מתנצלים על ההפסקה. אז איפה היינו? כן. הורקנוס שולח מכתב לפומפיוס, אומר לו, שמע, פומפיוס היקר, יש לי בעיות עם אח שלי, אתה יכול בבקשה לבוא לעזור לי? באותו זמן, אריסטובולוס, גם הוא שולח מכתב לפומפיוס, ואומר לו, פומפיוס היקר, יש לי בעיות עם אח שלי, אתה יכול בבקשה לבוא לעזור לי? פומפיוס אומר, אם שניכם מבקשים כל כך יפה, אני בא. והוא משליט את רומא על יהודה. בעצם כך בוטלה העצמאות החשמונאית, והוא העמיד במקום החשמונאים את הורדוס, מורדוס. זה לא היה כבר פשוט, הייתה תקופה שהתגברו, עדיין המשפחה החשמונאית, היה אחד בשם מתיתיהו אנטיגונוס, שהיה מלך חשמונאי האחרון. הורדוס הומלך על ידי הרומאים. על ידי פומפיוס. מה הבעיה? בשנת מינוס 63. אבל זה לא הלך כל כך חלק, את התקופה שגברו החשמונאים והמליכו מלך בשם אנטיגונוס, או מתיתיהו אנטיגונוס, שהיה המלך החשמונאי האחרון, וחתכו לו את הראש בסוף. יש אומרים אגב שמצאו את הקבר שלו, כי בגבעת המבטר מצאו קבר מהתקופה החשמונאית עם ראש חתוך.
גבעת המבטר איפה? בגוש
עציון? לא, גבעת המבטר זה ליד רמת אשכול. יש גבעת המבטר בגוש עציון? יש ישיבת המבטר. יש גבעת המבטר
של...
לא, אז זו, אז יש גבעת המבטר בירושלים. בסדר. אז שם כנראה מצאו את הקבר של מתיתיהו אנטיגונוס. מה שלא יהיה, התקופה של הזוגות מסתיימת אז. עכשיו רק להסביר קצת מי היה באותם הימים הזוגות. אז אחרי שמעון בן שטח ויהושע בן פרחיה, מצאנו את שמעיה ואבטליון. שמעיה ואבטליון, דבר יוצא מן הכלל, חריג ביותר, היו בני גרים. זה דבר תמוע מאוד שמעמידים בראש הסנהדרין אנשים שאין להם ייחוס, אבל כיוון שהם היו גדולי האומה, אז לא הביטו לייחוסם. היה שם מתחים בינם לבין הכהן הגדול בגלל הסיפור הזה, כי הכהן הגדול היה מזלזל בהם, והם השיבו לו, כן?
בני גרים,
בסדר, גם בני גרים זה לא מעמידים בין גרים בה.
לא, אבל מי שהאימא שלו יהודיה...
אבל דם באותם הימים גרים היו מתחתנים עם גרות. זה היה הולך ביחד.
מי שהאימא שלו יהודיה, ועכשיו קרינה במגרות החדשים האלה.
כן, זה נכון, אבל מן הסתם שזה לא היה כך. כן, מה אתה אומר? יש ברשבץ, סכל, במגן אבות, מכיר את הספר הזה? מגן אבות על של הרשבץ, אז הוא במשנה של שמעיה ואבטליון, הוא דן איך זה שהעמידו אותם. כן? בבקשה.
באותם
הימים, שמעיה ואבטליון זה לא בזמן מרד החשמונאים, זה בתקופה של אחרוני החשמונאים. מה? אז הסברנו, יוסף בן יועזר ויוסף בן יוחנן היו בתקופת הגזרות. אחרי זה יש לך יהודה בן טבעי וניתאי ארבלי, כאשר הוקמה, כאשר חזרה השלטון למקומו, אז העמידו אותם בראשם. עכשיו אתה שואל, מה הייתה העמדה של הסנהדרין ביחס למרד החשמונאים? זה באמת שאלה מעניינת. בספר החשמונאים רואים דבר מעניין. שטוב, יש רדיפות, החשמונאים מקימים את העם, משחררים את ירושלים, עושים את חנוכת הבית, הכל יפה וטוב, נכון? ואפילו יהודה המכבי אומר לסנהדרין לעשות את חג החנוכה, עושים את חג החנוכה. אין בעיות. מה קורה שנתיים אחר כך? שנתיים אחר כך ירושלים נכבשה בחזרה על ידי היוונים. מה? אלקימוס שם הוא עמד וכל מיני כאלה, וניקנור שם נכנס לעסק. בקיצור, היוונים כבשו בחזרה את ירושלים. אחרי נס חנוכה, נס פך השמן ומעוז צור וכו', כן? נכבשה ירושלים בחזרה. מה אומרים היוונים והיהודים? הם מציעים להם חופש דעת. אנחנו באמת למדנו את הלקח, זה לא בסדר שרדפנו אתכם, עכשיו אנחנו נותנים לכם חופש דת, רק אנחנו שולטים. מה אומרים זקני ירושלים? כלומר, הסנהדרין.
קונים את זה.
קונים. מה עם יהודה המכבי? בורח. מה קורה אחרי קצת זמן? שוב רדיפות. באים הסנהדרין, מתחננים ליהודה, אולי תחזור. טוב, בסדר, חוזר, כובש בחזרה. אתה לדעת, יש היסטוריה לבעיות האלה. מה? יש כל מיני, כן, כן, הוא תיקן. יום ניקנור, כן, יום ניקנור. שם משהו, כיסח לו את עצמו. יש, יש, היו חגים. היו כל מיני חגים בתקופת בית שני, על כל הניצחונות של החשמונאים.
כן, יום ניקנור זה רק שלא מתאמים בו ולא זה.
בסדר, אי אפשר לעשות כל יום הלל, נרות וזה, אי אפשר כמה. מה?
אמרת בתקופת הזוגות, דיליה, לא היה מחלוקות.
חצי, כן, קצת דיליה.
אבל איפה שנאת חינם פה? באיזה תקופה?
שנאת חינם זה כבר התחיל אז. כן, זה נכון. שנאת חינם זה התחיל קודם כל מהמתחים שיש בתקופה של המתייוונים עצמם כבר, עוד בשלטון היווני, בין המתייוונים לבין האחרים שנקראים חסידים. הן אלה שנמנים למסורת, אלה שלא, כבר יש מתחים. אגב, מלחמת החשמונאים הייתה גם מלחמת אחים. כן? אחר כך בין הצדוקים לפרושים. אחר כך בין בית שמאי לבין בית הלל, עוד לא הגענו לזה, כן.
איך זה יכול להיות שבית ראשון, אנחנו לא שומעים כל כך שהיה כל כך הרבה מתחים, לא היה כזה דבר פלגים כל כך.
בימי בית ראשון, אתה אומר, לא היה
כל כך... בית שני, הכל כולו פלגים.
אתה אומר, בית ראשון לא היה כל כך הרבה פלגים, חוץ מאחד. ממלכת יהודה וממלכת ישראל. שזה, מה זה התפלגות?
לא, בסדר, היה בגדול, אבל בתוך, נגיד,
אז אני אסביר לך, בבית ראשון, השלטון של המלכות היה מאוד חזק. המלך הוא משלנו, אז הוא מסדר את העניינים. בימי בית שני, המלך הוא גוי בדרך כלל. וגם כשיש יהודים ששולטים, כבר יתרגלו להיות עצמאים. אז על מה יעשו יהודים תחת שלטון של גוי? יריבו ביניהם, פשוט מאוד. כן. עכשיו, אם אתה רוצה יותר הרחבה, יותר העמקה של הדבר הזה, יעוין בספר נצח ישראל, פרק ד', מת המהר"ל מפראג. שם הוא דן בזה בהרחבה, למה בית ראשון ככה, בית שני ככה. ועוד יותר בהעמקה, בספר אורות, בחלק הנקרא למהלך האידאות בישראל. השם הוא מדבר גם כן על בית ראשון, לעומת בית שני, מה זה אומר וכו'. בסדר? נכתבו גם ספרים על מהלך האידאות בישראל, אפשר לקרוא. טוב, אמרתי לכם. טוב. טוב, איפה היינו? אז זה שמעיה ואבטליון, הזוג האחרון, שבעצם מקביל לראשית בית הורדוס, אלוהם, מנחם והלל. נכון? הלל ומנחם. בסוף, הגמרא, החזל אומרים משהו מאוד לא ברור. יצא מנחם ונכנס שמאי. מה זה יצא מנחם? לא כל כך ברור. לעבודת המלך. כלומר, התקרב כנראה להורדוס. יש, אומרים, יצא למינות. על כל פנים, כל הפרשה של מנחם נשארה עלומה. טוב, מה שלא יהיה, הלל ושמי מהווים את ראשית התפשטות המחלוקת בישראל. למה? כן? עד ימי הלל ושמי הייתה רק מחלוקת אחת שלא הוכרעה. בימי הלל ושמי נוספו שלוש ויש אומרים ארבעה. מה המחלוקת שלא הוכרעה? מחלוקת השמיכה ביום טוב. שמיכה ביום טוב. מה אתה שואל?
לא הבנתי מה.
מה לא הבנת?
מה זה סמיכה?
מה זה סמיכה ביום טוב? יש מי שמביא קורבן, צריך לסמוך את ידיו עליו. אני רוצה להקריב קורבן. לפני ההקרבה, כתוב, ושמח את ידו על ראש העולה, צריך לסמוך את הידיים. מה זה לסמוך? להישען. כלומר, אני צריך להישען על הבהמה. כך שמבחינת הבהמה, יש בזה מאמץ מסוים. השאלה, האם מותר לגרום לבהמה לעבוד ביום טוב? ביום טוב הרי מקריבים קורבנות. זה הישענות. אבל כתוב, למען ינוח שורך. אז אסור שהוא יעבוד. אסור להישען על בהמה בשבת. וגם ביום טוב. מה? שוחטים אותו, זה משהו אחר. זה מותר, זה קורבן. אבל להישמח עליו. אז יש מחלוקת בין יוסי בן יועזר ליוסי בן יוחנן, האם סומכים או לא. והמחלוקת הזאת נמשכה כל ימי בית שני. בסדר? זאת מחלוקת שלא הוכרעה. ובימי הלל ושמאי נכנסו עוד שלוש, יש אומרים ארבע מחלוקות. מה קרה שפתאום, עד עכשיו היו מכריעים על פי רוב בסנהדרין, פתאום אי אפשר. לא ישבו ביחד. למה לא ישבו ביחד? בגלל שהורדוס פיצל את הסנהדראות. כיוון שהוא פיצל את הסנהדראות, אי אפשר היה לסנהדרין אחת להכריע נגד הסנהדרין השנייה. זה הכוונה מה שאומרת הגמרא ביבמות, שבירושלים היו שני בתי דינים בעיר אחת. אז זה נשמע כזה טריוויאלי, שני בתי דינים באחד. לא, זה לא פשוט. זה הורדוס קפה את הדבר הזה. ואז יוצא שבטלה הסמכות האחידה. או של 70 או של 23.
23, 70
מעלה.
שאלה אם 70 היה
אחד או שניים. אני לא יודע איך היה בדיוק. אבל זה ברור שהורדוס לא נתן לסנהדרין להתיישב ביחד. יכול שהוא פיצל את הסנהדרין עצמה לשניים. ואז יוצא שכבר לא היה גוף מכריע. וכתוצאה מזה קמו מה שנקרא בית שמאי ובית הלל. מה זה בית שמאי ובית הלל? זה תלמידיהם. אומרת הגמרא, לא שימשו כל צורכם. ולכן רבתה מחלוקת בישראל. מה זה לא שימשו כל צורכם? מה קרה? מה מונע מהם לשמש? עד עכשיו, התלמידים לומדים אצל הרב, משמשים כל צורכם. פתאום לא משמשים. אלא היו אז לחצים בחוץ, היו צרות, היו רדיפות, היו מרידות. בקיצור, אי אפשר היה להתיישב, זה הכוונה. כתוצאה מזה, רבו המחלוקות בישראל. הדבר הזה בא לידי ביטוי לא סתם בבית המדרש, הוא גם בא לידי ביטוי במפלגות. בית שמאי ובית הלל היו גם ציבורים, היה ציבור של בית שמאי, ציבור של בית הלל, והדברים הגיעו לידי שפיכות דמים, הרגו אחד את השני. כן. לא, זה כבר אחרי הזוגות. לא, שמאי והלל זה הזוג האחרון. כן. כן. כן, היו מתחתנים זה עם זה והורגים אחד את השני. בחתונה. בחתונה, ככה, ענבי הגפן וענבי הגפן, פתאום אחד אומר משהו נגד בית שמאי, טרח, הוא שולף סכין. כן, מה אתה אומר? חתונת הדמים.
לא נמנעו
מלהתחתן, אבל היו מביאים שומרי ראש. כן. נכון. למה לא? התוספות הבינו שכן. התוספות הבינו שכן. כן. מה הבעיה? לא הרבנים. הרבנים הם נשקו אחד לשני את היד. מה? אה? לא, מחוץ לסנהדרין זה קרה. זה לא בסנהדרין קורה. בסנהדרין הם לא הרגו אחד את השני, להפך. נשקו אחד לשני את הידיים. אבל הבלגן היה בחוץ. נכון? כן. אגב, יצוין שיוספוס פלביוס אומר שהורדוס חיבב את שמאי כי הוא פתח לו את שערי ירושלים. כן. מה אתה אומר? זה כבר לא מחלוקת לשם שמיים. בית הלל ובית שמאי. מה? נכון, אתה מדבר על משנה במסכת אבות. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? זו מחלוקת...
הלל ושמיים.
מחלוקת? הלל ושמיים. לא בית הלל ובית שמיים. בסדר? הלל ושמיים זה בסדר. הרמב״ם אומר שדעותיהן היו קרובות זו לזו. היה להם אופי דומה.
אופי
דומה. כן.
שמה היה קפדן
והילל. ויחד עם זה, האופי היה קרוב. כן, אבל בין בית הילל לבין בית שמאי הלך שמה כסח. כן. מה? ודאי, 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 ודאי. כן, בין הרבנים עצמם זה בסדר, בין התלמידים יש בלאגן. כן, זה גם היום. אגב, יש בשולחן ערוך, סימן, באור החיים, סימן תף קוף פי, שיש יום תענית, בתת באדר, תת באדר יש יום תענית, שנחלקו בו בית הלל ובית שמי. אז זה לא סתם, אם קבעו תענית על הדבר הזה, זה אמנם תענית רשות, אבל היא כתובה בשולחן ערוך, אז כנראה שהמחלוקת הייתה משהו חריף מאוד. היה כתוב בגמרא שאותו יום היה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל. מה קרה ביום שנעשה בו העגל? ויפול מן העם ביום ההוא כשלושת אלפי איש. אז כנראה שמה זה לא משל, זה כיבשו אותו. כן? מה אתה אומר? לא. לא. טוב. מדוע הרבנים לא השתלטו על התלמידים? זה באמת שאלה. כן.
כמה מחלוקות היו ביניהם?
בין בית הלל לבין בית שמאי? בין שמאי להלל, יש אומרים שלוש, יש אומרים ארבע.
איך הוא כך מעט?
בעצם שהם היו אנשים חכמים גדולים, ומדברים אחד עם השני, ומבררים את הדברים. אגב, בכל המקומות שיש מחלוקת בין הלל לבין שמאי עצמם, אין הלכה לא כהלל ולא כשמאי. אלא כדי השלישית, שמופיע שם.
זה לא סותר מה שהרבנים.
מה?
שהם היו קרובים, זה לא משנה, הגמרא מלאה באלפי מחלוקות.
כל זה בא אחר כך. כל המחלוקות זה בא אחרי זה. לפני הלל ושמאי אין לך מחלוקת בישראל. כולם פוציניו מוציניו. כן.
אמרנו שהם הושפעו מבחוץ התלמידים, מה זה הבחוץ הזה? מי זה הבחוץ?
לא, מחוץ לסנהדרין זה היה. זאת אומרת, המריבות היו לא... לא, לא, מחוץ לסנהדרין. בתוך הסנהדרין עצמה שרר שלום, איכשהו. מחוץ לסנהדרין הלך כסח. זה הכוונה. כן. איך אפשר לפתור את המצב כיום? אוף. הלוואי, הלוואי, היינו יכולים לפתור את הבעיה. זה מה שאתה אומר. כן, כל אחד אומר ככה. כן. כן, אם כולם היו מסכימים איתי, לא היו בעיות. כן, תמיד זה ככה. כן.
היו מחזיקים את הקונגו.
כן, טוב. רגע, אז אני רוצה פה קצת להתקדם. על כל פנים, בין בית הלל לבין בית שמאי התחיל הקסר. האמת היא שהתקופה העיקרית של המלחמה בין בית הלל לבין בית שמאי הייתה אחרי ימי בית שני, ביבנה. כן, ושם נפתרה הבעיה, אבל זה היה מסוכן מאוד. טוב, עכשיו, התקופה שנפתחת עם בית שמאי, עם הלל ושמאי, היא תקופה חדשה בישראל, תקופה שמבחינה מסוימת המסורת מתחילה להשתכח. מצד שני, יש ריבוי אדיר של חוכמה, זאת תקופת התנאים. תקופת התנאים זה בלשון אחרת תקופת חכמי המשנה. למה אנחנו קוראים לה תקופת חכמי המשנה? כי דבריהם של החכמים שבתקופה ההיא בדרך כלל מובאים במשנה.
יש מה השתנה?
כשאני צריך לשחזר דבר שנשכח ממני, אני צריך להשקיע מאמצים. נגיד, יש איזה הלכה, כולם יודעים מה ההלכה, אז לא צריך להתאמץ. אם פתאום ההלכה נשתכחה, אז אתה ואני וכל הבית מדרש צריכים לשבת ביחד, לעשות פלפולים וכו', כדי לברר. אז זה מרבה חוכמה. אמנם זה לא מיישב את הספק, אבל זה מרבה חוכמה, כן. כן, ברור. הלב ירד. מצד שני, זה אדרבה, כשאדם נמצא בחשיכה.
אבל החוכמה היא
בלב. תלוי איזה סוג חוכמה. יש חוכמה של רוחב הלב, ויש חוכמה אינטלקטואלית. אז יכול להיות שאדם שנמצא דווקא בתנאים קשים של היעדר מסורת ושל לב קטן, צריך להשקיע מאמצים גדולים יותר. זה מה שמסביר השלה. לגבי מה שנאמר במחשקים או שיווני כמתי העולם, זה תלמוד בבלי. שהתלמוד הבבלי נכתב בתנאים של חשיכה רוחנית. ולכן היו זקוקים חכמי התלמוד להתעמק הרבה. וזה ירבה חוכמה בישראל. אז זה סוג אחר של חוכמה. כן. אז אנחנו, אם כן, עוד מעט אנחנו נעסוק בתקופה הנקראת תקופת התנאים. אפשר למחוק, כן? תקופת התנאים מתחלקת לשלושה. אנחנו נקרא לתקופה הראשונה בשם תנאים א', תנאים ב', ותנאים, נו, מה לדעתכם? ג', כל הכבוד. תקופת תנאים א' זה מקביל מבחינה היסטורית לתקופה של בית הורדוס. זה מתחיל בהלל, שמאי, ומסתיים ברבן יוחנן בן זכאי. סך הכל שניים וחצי דורות. משנת, נגיד אם נציין את כיבוש ירושלים על ידי פומפיוס, זה שנת מינוס 63, וחורבן בית שני זה 68, כן? מה?
68 או
70? יש שלוש דעות. יש אומרים 68, יש אומרים 69, יש אומרים 70. המסורת המקובלת, נאמר ככה, המסורת המקובלת בבית הכנסת, בכל שנה בתשעה באב, בונה על זה שחורבן הבית היה בשנת 68. בסדר? האם זה נכון מבחינה היסטורית או לא, נכתבו על זה, נשברו על זה קולמוסים רבים. כן. יש פה שאלה. האם תקופת הזוגות אינה שייכת לתקופת המשנה? אולי פתיחה לתקופת המשנה, שהרי במעשרת אבות בה הובאו דברי הזוגות. אכן דבריך נכוחים הם. אפשר לכלול את תקופת הזוגות בתקופת המשנה. אבל באופן פורמלי, על מנת להבין על מה אנחנו מדברים, אנחנו מחלקים את התקופה הזאת לשניים. במיוחד ש95% מן התנאים הם מהתקופה שאחרי הזוגות. לפחות אלה שמוזכרים בשמם במשנה. אז אם כן, יש לנו תקופה של הלל ממינוס 63 עד שנת 68, משהו כמו 120-130 שנה, כשבאותם הימים יש גם מוסד חדש, הנשיאות. כלומר, ראש הסנהדרין הוא גם הנשיא, ואת התפקיד הזה הוא מעביר בירושה, דבר שלפני כן לא היה. להלל יש בן בשם שמעון, ששימש במציאות זמן קצר, אחריו שימש בנו רבן גמליאל הזקן. שימו לב, זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה שחכם בישראל נקרא בשם רב. רב, רבי, רבן. זאת ירידה. כן? הצורך בתארים זה כבר ירידה, אומרת הגמרא, גדול מרבן שמו. כלומר, מי שמזכירים אותו בשמו בלבד, סימן שהוא, מה זה גדול? חבל על הזמן. אם כבר הוסיפו לו תואר, רבן, רבי, רב, משהו כזה. אין, אז אם בכלל קוראים לו הרב, הגאון, הפטיש החזק, זה בכלל סימן שהוא למטה. כן? כמו שפעם היה איזה כנס של רבנים, אז כתבו על כל רב, הרהג, הרהג, הרהג. כלומר, הרב הגאון, הרב הגאון, הרב הגאון. ולמטה, האחרון כתבו, הרב הגאון האמיתי. כן, כולנו מתקופת הגאונים כנראה. טוב, על כל פנים, רבן גמליאל הזקן הוא בעצם ראשון שנקרא בשם הזה. יש לו בן בשם רבן שמעון בן גמליאל, שגם לו קוראים הזקן, למרות שלא בטוח בכלל שכשהוא מת הוא היה זקן. לא, קוראים לו הזקן מצד שהוא ראשון. כן, הוא נהרג במרד נגד הרומאים, הוא הצטרף, ככה לפחות לפי עדותו של יוספוס, לקנאים שנלחמו ברומאים. בניגוד לרבן יוחנן בן זכאי, שהיה בירושלים באותה ימי הימים, ולמרות קרבת המשפחה שלו לראשי הקנאים, דווקא מצא איזה פטנט של סידור עם הרומאים. זאת התקופה, אם כן, הראשונה, וזה נמשך עד החורבן. כן. כן, מאיפה זה בא, רב, רבן וכו'. יש בזה שתי דעות. בארמית, המילה רבה זה גדול. בעברית יש ריבון במובן של אדון, שולט. ויש מחלוקת בזה בין המסורת הספרדית למסורת האשכנזית. אחינו האשכנזים אומרים רבי, עקיבא, רבי טרפון, רבי ישמעאל, ואחינו הספרדים אומרים ריבי עקיבא, ריבי טרפון, ריבי ישמעאל. מה ההבדל? מסביר הרשבץ בספר מגן אבות. אתה מכיר את הספר הזה? שם, שהספרדים אומרים ריבי מלשון ריבון, והאשכנזים אומרים רבי מלשון רבה בארמית, גדול. עכשיו, קשה להכריע מי צודק, אבל בכל זאת אני אביא איזה מקור שנראה כמתה לדעה של אחינו הספרדים. כתוב בגמרא שאסור, כאשר הגדול בדיינים אומר את דעתו, אסור לקטן להשיב על דבריו. שנאמר, ולא תענה על ריב לנטות. ריב, ושמה כתוב בלי יוד. אז הגמרא אומרת שלא לענות לדברי הגדול. אז סימן שהגמרא קרא ריב, כן, כמו הספרדים. ואל תענה על ריב לנטות, אבל זה ראיה שעוד שהוא אפשר לפקפק בה. טוב, רק התחלנו לדון בתקופת התנאים, תקופה עשירה וחשובה מבחינת הנושא שלנו, מבחינת לימוד, מבוא לתורה שבעל פה. עוד נעסוק בזה בפעמים הבאות, בעזרת השם יתברך, אם לא יפריעו לנו עם הקונגו.